אנחנו עכשיו עם אלוף במילואים עמוס ידלין, מי שכן כראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה.
ברקע כל מה שמתרחש כאן במדינה, בעניינים הפוליטיים, הוויכוחים, המחאות וכולי, קצת פחות שמים לב למה שמתרחש בצפון, וזה בכותרות אמנם, אבל אולי לא מקבל את החשיבות ואת תשומת הלב שצריך לתת למה שמתרחש שם. לכאורה, אירוע מינורי, ויכוח על אוהלים על הגבול, אבל עושה רושם שזה מסתיר משהו גדול יותר, אני צודק?
אתה בהחלט צודק, וזה הרבה יותר מגבול הצפון. תזכור, כשראש הממשלה הציג את ממשלתו, הוא דיבר על היעדים הבאים, לעצור את איראן גרעין, שמעת על זה משהו בחודש האחרון, שום דבר, להביא את סעודיה להצטרף לנורמליזציה ולהסכמים.
על זה כן שמענו?
על זה שמענו, אבל זה תקוע בגלל שמתעסקים כל הזמן רק במהפכה המשפטית. דובר על יוקר המחיה, דובר על ביטחון אישי. בסיכום, ראש הממשלה לקח את המדינה למקום מאוד מאוד בעייתי, ובמקום שהקבינט ידון באמת במה קורה בצפון, ובאיך עוצרים את איראן, ואיך מביאים את סעודיה, ואיך משפרים את היחסים עם ארצות הברית, אנחנו תקועים עם המהפכה הזאת, שעושה נזק מטורף לביטחון הלאומי הישראלי.
איך היא עושה נזק?
איך? אני אתן לך דוגמה. למשל, דיברת על הצפון, חיזבאללה מאוד מעודד ממה שקורה פה, מהפיצול בעם, מהעובדה שאנשים לא ממשיכים להתנדב למילואים, מהעובדה שראש הממשלה מחרף את הטייסים ומגדף אותם, ואנשים שלא קוראים להם מוגלה, ותלכו לכל
המוחות. ומה נתניהו חירף וגדף את הטייסים, תזכיר לי?
נתניהו לא גינה את מה שאמרו שרי הממשלה שלו. ונתניהו משקר כל הזמן את כל העם.
למה? הוא מדבר על הסכנה שבסרבנות, שבהפסקת התנדבות, הוא מדבר על זה.
אין סרבנות, יש הפסקת התנדבות.
מה ההבדל?
הבדל דרמטי. סרבנות זה בצבא הסדיר, סרבנות זה שמישהו מקבל פקודה. תגיד, כל החרדים שלא מתגייסים הם סרבנים? הם לא מתגייסים.
הם לא מתגייסים כי החוק מאפשר להם לא להתגייס ולדחות את שירותם.
החוק כבר לא מאפשר להם.
לא, אני מדבר על מה שהיה. כן, לא, בוא נתייחס למה שהיה עד יולי. עזוב עכשיו מיולי. יולי זה חודש אחד אחורה. מה היה עד יולי כל השנים? החוק אפשר להם לדחות את השירות, וברגע שהם מסיימים את מעמדם כבן ישיבה, יש להם אפשרות אחת. אבל זה לא סרבנות.
נכון, אולי זה לא סרבנות, ולכן גם טייס שהוא בגיל 45, הרבה אחרי גיל חובת השירות, מחליט שהוא לא רוצה להתנדב יותר בממשלה שיש בה משתמטים, שיש בה מתנחלים, שרוב העם לא רוצה את מה שהם עושים ביהודה ושומרון, רוצים לשרוף כפרים, המוסר היהודי רחוק מהם מרחק
רוב רב. העם גם לא רצה בעבר ממשלות אחרות שעשו דברים שחלק אחר לא רצה, אבל ככה זה הדמוקרטיה.
לא,
פעם
לא,
תקופה
ידידי,
כזו
הרוב הוא לא רק מה שבוחרים בבחירות, דמוקרטיה זה עקרונות.
גם באוסלו מדינה, בהתנתקות לא שמענו אמירה כזו, סליחה, ככה שאני...
לא, ההתנתקות לא שינתה את המשטר במדינת ישראל. ההתנתקות עשתה מהלך
שבעיני רבים הייתה גרועה לא פחות, הייתה סכנה למדינת ישראל.
היא הייתה מהלך שעשה אותו ראש ממשלה לגיטימי, שעשה אותו בתמיכת כל העולם, ומעמדה המדיני של ישראל התחזק כתוצאה מההתנתקות, לא נחלש. היום ראש הממשלה לא מוזמן לארצות הברית, רק אנשים שהם בורים ולא מבינים חושבים שארצות הברית לא חשובה, שישראל יכולה לחיות בלי ארצות הברית. איפה 4 מיליארד בשנה? ניקח אותם מה-13 מיליארד שניתנו לחרדים כדי לתת לצבא. איפה הווטו במועצת הביטחון? לא נוכל לנסוע לשום מקום אם ארצות הברית לא תטיל וטו. חוסר הבנה מוחלט של הממשלה הזאת למה קורה למדינת ישראל בעולם, וזה הכל עוד יבוא אלינו, אל תדאג, הכל עוד יבוא אלינו.
טוב, בוא נחזור לשאלתי המקורית על גבי הצפון. בוא נעסוק בזה ביטחונית עכשיו. אגב, אתמול הייתה ישיבת קבינט ארוכה, 6 שעות, הכותרות שיצאו משם היו בעניינים אחרים, בנושא הרשות הפלסטינית, אבל אני מתאר לעצמי ש6 שעות של דיון גם עסק בנושאים ביטחוניים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם. אז לבוא ולומר שקבינט לא התכנס הרבה זמן בנושא הזה, אני יותר ממעריך שאתמול זה היה גם נושא שם.
לא, הקבינט היה עסוק בין לפסוק בין שתי גישות שיש לממשלה
לא
הזאת.
לא 6 שעות.
גישה אחת שאומרת של ראש הממשלה ושר הביטחון, שהרשות הפלסטינית היא עם כל הבעיות שלה, עם כל הבעיות שלה, עוזרת לנו להילחם בטרור, ולא טוב שהיא תתמוטט, לבין הגישה של סמוטריץ' ובן גביר, שרוצים למוטט אותה, ורוצים לכבוש מחדש את הגדה המערבית, ורוצים לשלוט בשכם ובג'נין, ועוד 10 מיליארד לטובת החינוך של, של הפלסטינים והבריאות והביוב. זאת הממשלה הזאת. אבל בואו נחזור לצפון. כן. מה שקורה בצפון, זה שנסראללה מרגיש שיש לו הזדמנות. יש לו הזדמנות כתוצאה מהעובדה שלא הממשלה הקודמת ולא הממשלה הזאת לא הגיבו על ההתגרויות שלו. אם זה היה בשדה הגז אצל הממשלת לפיד, ואם זה היה אצל ראש הממשלה נתניהו, כאשר נסראללה שלח מטען שהיה יכול להרוג 10-20 ישראלים, כאשר הוא בנה את האוהל, והוא בונה על זה שמדינת ישראל מפוצלת, לא רוצה ללכת למלחמה, לזה קוראים הרתעה. הוא מרתיע אותנו, אגב, אנחנו גם מרתיעים אותו. אבל מה הסכנה שם? הסכנה היא שהוא ירגיש יותר מדי טוב, יעשה טעות כמו שהוא עשה ב-2006, ילך מהלך אחד רחוק מדי, ואז ישראל חייבת להגיב, ועכשיו ההסלמה למלחמה מלאה יכולה לקרות לנו כערף עין. זאת הסכנה בצפון.
הבנתי. כלומר, כל מה שקורה שם, בעצם נסראללה מנסה לגרות את הישראלים, את ישראל, אתה נכון, כמדינה, בעקבות מה שהוא רואה כאן, ופה אני כן חוזר למשפטים הקודמים שלך, על, על המהפכה המשפטית, הרפורמה המשפטית, והוויכוח בתוך מדינת ישראל, מנסה לאתגר את הלכידות הישראלית, יכול להיות גם כן?
כן, בהחלט. תראה, יש אצלו ויכוח אגב, בין אלה שאומרים, יש פה הזדמנות היסטורית, הישראלים מפורדים, הצבא שלהם חלש, אין להם אמון במנהיגות שלהם.
ומה אתה עונה לו על הגרסה הזו, על הגישה הזו?
לא, אבל חכה, בואו אני
אגמור לך
הצד השני אומר, חבר'ה, בואו לא נסתכן, בכל זאת הישראלים יכולים עדיין, יש להם מודיעין טוב מאוד, יש להם חיל אוויר טוב מאוד, עוד לא נפגע, בואו ניתן להם להמשיך ולהרוס את עצמם, ולא ניקח את הסיכונים. אני חושב שזה שני הכתבים שביניהם הוא מתנהל.
בעיניך, איזה כותב נכון יותר, במקרה שחלילה מגיעים למצב מלחמתי?
תראה, הקוטב אחד הוא לא הגע למצב מלחמתי, הוא אומר, הישראלים כמו בבית ראשון, כמו בבית שני, יריבו ביניהם ויחלשו, ונטפל בהם בעוד 5 שנים.
לא, אבל יש את הגישה הראשונה שהצגת, שאומרת, אומרים לו לנסראללה, תנצל את ההזדמנות ההיסטורית הזו. זו סכנה מבחינתו? כלומר, הוא יפגוש מולו ישראל עוצמתית כמו תמיד?
מי שאומר לו את זה, זה בעיקר האיראנים. האיראנים מאוד רוצים שנסראללה יצא למערכה מול ישראל, הם לא ישלמו את המחיר, לבנון תשלם את המחיר. נסראללה מרגיש גם שיש לו מרכיבי כוח שלא היו לו בעבר. אותו כוח רדואן שצריך לכבוש את הגליל בראייתו, טילים מדויקים שלא היו לו פעם.
האלוף ידלין, דמיין שאתה עכשיו בראיון לרשת תקשורת זרה, ואתה יודע שהדברים שלך מגיעים לאוזניים של נסראללה. מה אתה אומר לו? אל תנסה את ישראל בעת הזו?
אני מזהיר אותו, אל תחזור על הטעות של 2006, שאחריה נהרסה לך הדחיה, שזה הרוב השיעי באמת יפה שהיה בבירות, נהרגו לך 1,000 אנשים, אתה אמנם הכרזת ניצחון, אבל נכנסת לבונקר ל-17 שנה. תיזהר מלא לעשות את אותה שגיאה. אותם טייסים שהיום לא רוצים להתנדב בגלל המהלכים הדיקטטוריים של הממשלה, כאשר אתה תתקוף, הם יבואו. ואז אני חושב שאתה תשלם מחיר מאוד כבד.
בשורה התחתונה, הערבות ההדדית שיש לנו כאן ליהודים הייתה ותהיה תמיד ולא משנה מה.
לא, אני חושב שאם תהיה פה דיקטטורה, לא תהיה פה מלחמת אחים. פשוט אלה שמפרנסים, אלה שהם הגורם החזק במדינה, היום יורקים עליהם, מקללים אותם, פשוט יקומו ויעזבו, וזה חבל כל כך.
תשמע, אני לא חושב כמוך, אלוף ידלין, אני לא יורק עליך, לא מכנה אותך בכינויים, נהיה לך שיח מכבד, מכובד, לא רק בגלל שאנחנו בשידור, ורוב האנשים הם כאלה.
אני נולדתי פה, ואני נולדתי עם המדינה, אני שירתתי אותה 50 שנה, ואני אשאר פה אפילו עם תהיה פה דיקטטורה. אבל יש הרבה מאוד...
ואתה יודע איך קוראים לזה בלשון חזלנו? אהבה שלא תלויה בדבר.
נכון, יש הרבה אנשים צעירים שאומרים, אין לנו פה עתיד. עם ממשלה מהסוג הזה באמת תעשה את כל החקיקה ותגרום לזה שלא יהיו פה יותר בחירות, ותגרום לזה שהם ישדדו את המשאבים ויעבירו אותם לאלה שלא עובדים ולא משרתים. אני חושב שאז הם פשוט יקומו ויעזבו, וזה חבל לי מאוד מאוד.
יש לי פשוט חשק להיכנס לך לוויכוח על הישדדו ועל כל המילים האלה, אבל זה כל כך לא נכון, כל כך לא מכבד. למה להשתמש בביטויים האלה? לא מגיע לאוכלוסיות נוספות, תקציבים במדינה, כשלהבדיל הערבים קיבלו באותה תוכנית חומש מפורסמת ובהסכם הקואליציוני הקודם הרבה מאוד כסף, ומגיע להם עוד יכול להיות. אף אחד לא חשב שהם שודדים את הקופה הציבורית, הם אזרחים שווי זכויות, כמו להבדיל החרדים.
לממשלה הזאת אין להם תקדים.
לא מתקרב לסכומים ההם.
אוקיי, אז יש לי איתך חילוקי דעות שאפשר להוכיח אותם במספרים. אני אומר לך שאם הממשלה הזאת על שלושת המרכיבים שלה, חרדים, המשיחיסטים, ואלה שרוצים לברוח מבית סוהר, ימשיכו במהלכים שהם התחילו, בהסכמים הקואליציוניים ובחקיקה, עם ישראל יגיע למקום מאוד רע.
טוב,
מאוד
רע. בוא נסיים את השיחה, אני אומר את המשפט שלי על כל מה שדיברנו עכשיו, בעיקר בנושא הביטחוני, בסוף, 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 אני מאמין באמונה שלמה, שבלי שמירה מבורא עולם, כל הביטחון וכל הצבא, אין לו יכולת להצליח, ולימוד התורה של בני הישיבות מסייע לכל תושבי ארץ ישראל ולצבא ולחיל האוויר ולכולם, וצריך גם את זה וגם את זה. בורא עולם נמצא בכל מקום.
מאוד מאוד מכבד את תלמידי הישיבות. אני חושב שהגענו להיקפים שהם לא סבירים, הגענו למצב שהם לא לומדים לימודי ליבה, הכלכלה הישראלית תתמוטט כאשר אתם, ואין לי שום בעיה אם זה תהיו
טוב, רבע. לי נראה שגם זאת החזית שעוד לא תתממש, כמו הרבה תחזיות שנתנו לנו, כמו שההתנתקות תביא שלום וביטחון, ואוסלו יביא לכאן שלום וביטחון, וראינו מה התוצאות.
לא רצו לשלוט בשני מיליון פלסטינים.
זה עניין אחר, זה עניין אחר, אבל מה קיבלנו בתמורה? קיבלנו פה את האלף הרוגים של הפיגועים של אחרי אוסלו, וקיבלנו את ההתנתקות ומה שקרה אחריה. אבל בוא, לא נסיים את הוויכוח הזה אף פעם, כי כל אחד מתבצר בדעה שלו, אני חושב.
לא, אני חושב שאני פתוח לשכנוע, ואני מקווה שגם...
טוב, נעשה זאת בהזדמנות בצורה נרחבת יותר. אלוף במילואים מעמוס ידלין, תודה שדיברת איתנו.
ערב טוב לכם.